אפה.
הטיול הבא.
Yes.
עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
והנה הוא פה, חתיך מתמיד, רענן בן בסט. מה אני מותק?
לא רע. סביר, כן, ממש.
כן, בסדר, בסדר.
אבל זה, אנחנו
ב... going through the motions, אנחנו.
תרפיה של השבוע.
ממש בתרפיה של השבוע, והפעם זה גם עם עזרים.
עם עזרים, כן.
בגלל העיר, שאולי אחת הערים שאנחנו מדברים עליה.
כן.
אז אנחנו כבר מוזגים לעצמנו ג'ין אנד טוניק, אני לא יודע למה, אבל בסדר. נניח שזה קשור איכשהו.
איכשהו.
לא יודע, לא יודע כמה זה קשור. אגב, אתה מכיר את הסיפור על הג'ין אנד טוניק, איך זה הומצא?
לא, אבל אתה תכף תספר. כאילו עכשיו.
עכשיו?
אני רוצה שתספר לי את זה.
לספר?
בשביל זה קמתי.
אז האנגלים, הם היו בהודו. כבשו את הודו. והם חטפו שם מלאריה בערימות. אז הם היו צריכים לשתות קינין, קוויניין, שזה מעין תרופה מרה שמונעת מלאריה, מונעת את העקיצה. וכדי למהול אותה במשהו טעים יותר, אז שמו ג'ין. וזה פשוט טוניק. טוניק, גם אתה יכול לראות על מי טוניק, תראה מה כתוב.
זה קינין.
קינין.
די.
מכיל קינין. שזה טוניק בעצם. This is it. This is the shit. כן?
גדול.
כל זה לא כתוב, אני מסתכל שעה.
לא נורא.
לא, יש. חייב להיות זה. אבייב, תסתכלי רגע.
ועוד לא שתה.
ועוד לא שתיתי. בטוח יש, זה הדבר.
עכשיו תשקרי.
זה הטוניק. טוב, לא משנה, זה טוב לאנקדוטה.
תגידי, אה? נכון.
טוב, אז מי ששמע שבוע שעבר, אנחנו התמקדנו ב... מה? מה?
הנה, מצא.
קינין!
אין, אין, בגלל זה היא...
אוקיי, אוקיי,
כל הכבוד, באמת.
קינין. אז שבוע שעבר היינו בפריז,
נכון.
והשבוע אנחנו הולכים לעוד עיר גדולה ומרכזית מאוד 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 מאוד, עם השלכות היסטוריות גדולות מאוד עבורנו, ומתוירת מאוד, וגם כמות הישראלים שם היא משוגעת מי היה מאמין.
החיים והמבקרים.
החיים,
החיים בעיקר, כן.
המון.
כן.
והמתים.
מתים.
הרבה.
כן.
כן.
הרבה מדי.
כן, כן. אז היום אנחנו בברלין. היום אנחנו בברלין. שוב בחוויית העיר, כי יצאנו והיינו במדבריות, והיינו בכל מיני מקומות כאלה, קצת באווירת ספארי, ועכשיו אנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא...
חורף, בא לנו להתביית.
בדיוק, בדיוק.
בא לנו עירוני קצת.
כן.
היית בטח כמה פעמים, היית?
הייתי כמה פעמים, וגם בהופעות שם, וזה... אני מודה שזה לא היה היעד שרציתי ללכת אליו, ואז כשהגעתי אמרתי, זה היה היעד שהייתי צריך לראות. עשינו סיור ממש, כזה מסודר מאוד,
כן.
בתוך העיר עם מדריך, וזה פתח לי את הראש לגמרי, זה הסעיר אותי, זה הציב אותי, ועדיין בסגירת המעגל הזאת של לראות המון המון צעירים ישראלים, לא אפילו יהודים, ישראלים.
כן.
שם, באומנות, בתרבות, בתיאטרון, בכל מיני, חברים שלי, אנשים שהם פשוט עברו לגור שם, זה איזשהו כיבוש כתיפה יפה לסיום אחרי 80 שנה האלה.
כן.
נראה לי. יש אנשים שבטח יעשו הפוך ויגידו, מה, לא צריך, אבל
זה... לא, זה בטוח לגם וגם, זה שני הכיוונים.
אני מצאתי בזה, זה משהו שהוא ניצחון.
גם אני האמת, לקח לי זמן, אבל אני רק בפעם השנייה, אני יודע שרק בפעם השנייה קלטתי את ברלין, בפעם הראשונה
אני הייתי אלרגי לשפה, זאת אומרת, זה ברמה הזאת.
גם אני. אז אני הפעם הראשונה הייתה לי, אהבתי אותה ונהניתי ממנה, אבל היא הייתה לי קצת, זה היה ב-2006 או משהו כזה, אני חושב, והפעם השנייה ממש התאהבתי בה, כי היא באמת מאוד מאוד מיוחדת, ואפרופו, דווקא אני לוקח... כי אמרנו שאם נדבר על עיר, אני אנסה לתת כל מיני דברים שהם יותר
נכון.
טיפים כלליים וזה, אז אני דווקא לוקח את מה שאתה אמרת על הסיור. אם יש משהו שאני מאוד ממליץ, מאוד, וזה כאילו מאוד סחי, אבל אני מאוד ממליץ עליו, ואני מקיים כן, אותו כן. בעדיקות. אז לקחת כמעט תמיד, שאתה נוחת בעיר, ממש בשעות הראשונות, את אחד מה-Walking Free Tours.
כן.
אני מאוד אוהב חברה שקוראים לה New Europe, ואם לא, אז ההמלצות שלה בדרך כלל עובדות. שעתיים, שלוש, נגיד בברלין, זה היה סיור מדהים, אני ממש זוכר את זה.
וואלה.
באותו רגע.
אני ישראלי עשה לנו את הסיור.
אז אני מת על הדבר, קודם כל זה תמיד, זה הקטע של הסיורים האלה. זה מישהו שתמיד born and raised, סטודנטים, תמיד חבר'ה שהם עד גיל 27-8 סטודנטים, שמראים לך גם את הצד האפל וגם את הלא אפל, זאת אומרת לא מתביישים לדבר על כלום בכל עיר, וזה משהו שאני באמת מאוד ממליץ, כי יש לך איזה שעתיים שלוש, שאתה פתאום מקבל פוקוס גם על הרצף ההיסטורי רגע, וגם על האתרים, וגם אתה יכול לשאול אותו כל מיני שאלות שקצת יותר מעניינות כן. אותך לקדימה, זאת אומרת הם מאוד מאוד פרנדלי, מי שבאמת, אפילו אם יש לך כזה יום מעבר, לא יודע, אנשי עסקים, כזה זה, תעשו את זה, אני יודע שזה לפעמים נראה כאילו מין מה, אני עכשיו בקבוצה וזה, זה מגניב, פוגשים קצת אנשים, שלוש שעות והלכתם, זה אף פעם לא פרי כמובן, משלמים בסוף, אבל, וזה שווה, ואני אף פעם לא התאכזבתי מזה, וברלין זה ממש סיור שאני זוכר אותו, ממש זכור לי.
גם לנו, הוא היה ממש מרגש מאוד, אמיתי, פתאום אתה מבין את הכל, כן. אתה מבין, זה חתיכת היסטוריה.
זהו, זה חתיכת היסטוריה, וגם כשחשבתי עכשיו קצת שבוע על העיר הזאת, אז פתאום קלטתי שהרי עיר מהגדולות בעצם כן. בסוף מהאלה שהם ההאבים הגדולים, אבל בעצם בגלל מה שקרה,
מה?
כאילו המלחמה.
לא, אתה מתכוון, חשבתי, אתה מתכוון החלוקה שלה וזה.
כן, המלחמה, אוקיי. אוקיי. כן, המלחמה והחלוקה, זה כן. אז כאילו הכל מתחיל משם.
הכל מתחיל משם.
זהו. וזה אין עיר כזאת בעולם בעצם, ברמה, בסדר גודל שלה, שזה כבר מאוד מייחד אותה, כאילו באמת, פריז, אתה הולך אחורה. לא, פה זה מהיר, זה חומה, מהחומה, בום. שהחומה, באמת, אני עוד לא מצליח לקלוט את האירוע, אני לא מצליח לקלוט
את זה. אתה זוכר את זה?
כן.
אתה זוכר?
את הנפילה? כן. בטח, הייתי בי"א כבר, אני חושב, 89, נכון?
כן, כן, כן.
זוכר לגמרי.
אני גם זוכר.
אני, הנסיעה הראשונה והיחידה שלי, דרך אגב, עד הצבא לחול, הייתה לוינה ולמינכן, למרות גובעי הרב, שיחקתי כדורסל, אף פעם לא הייתי מחובר, תמיד ביטחון עצמי קצת מופרע.
תראה אותך.
כן, אבל ממש כזה, שיחקתי טוב.
איזה הרועסתי אתה.
הייתי גם, הייתי, ווף, הרצתי אותו.
ברור, אתה דומה לו, אתה יודע.
כן, זה רלף לנימן אותי, היה בכל
מיני,
כל מיני כאלה, הייתי בסדר, עד שקלטתי שאתה יודע, שאי אפשר לשחק עם הפיזיות, אי אפשר לשחק.
בוא נפסיק עם זה.
אז זה קרה לי בערך ביהודה, ואז נסענו לסטורניר בבית ספר, והייתי במינכן, אז כאילו עוד היה, זה היה גרמניה המערבית.
כן, כן.
עם המרק, אני מאוד זוכר את זה, וכשהייתי, כל פעם שאתה מגיע לשם, זה האירוע, עכשיו זה אירוע שאי אפשר להבין אותו, אי אפשר להבין אותו באמת.
אי אפשר להבין אותו, כן, אם אתה מתקרב למקומות, שלמשל אתה מבין, פה זה צ'קפוינט, צ'קפוינט צ'ארלי, אם אני לא טועה את זה.
כן, כן, צ'קפוינט צ'ארלי, לגמרי.
ואתה מבין שיש פה איזה גדר קטנה כזאת, ואתה מבין שמהחלון הזה לחלון הזה, היה חומה והם היו מופרדים,
אפילו על הרגע הזה, על הרגע שזה קורה, אבל דרך אגב קראו לי הרבה דברים, למשל גם על עניין השואה, אני באמת אומר, והייתי בדח בכל מיני כאלה, הרוב היהודי בברלין הפיל לי הסימונים שלא נפלו לי המון המון שנים.
באיזה מובן?
במובן שקלטתי שבאמת הם היו,
הם היו העיר.
ממש.
הם היו העיר.
הם היו העיר, הם היו בהאב של העיר.
כן, 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 כן.
הכל קורה שם. והם היו, ואתה רואה עוד, באמת השאירו את זה, זה זכותם מיאמר, כשהם עושים...
כל ענייני השימור שלהם, מדהים.
זה מאסטרפיס.
מדהים.
ממש, כולל החורים של הכדורים, והרוב היהודי...
ואבני הפליז על הקרקע.
נכון, הכל.
שתתקל בהם, אבני מתקלת, קוראים לזה.
ממש.
שאתה תתקל בזה... ואז תסתכל על זה ותבין, פה גורשו יהודים מהבית הזה, פה.
והם לא, טוב, זה שהם לא מסתירים את זה, והם בתוך זה, זה ברור, וזה מדהים ומרגש, וגם לא טריוויאלי, לנו זה כאילו נראה טריוויאלי, אבל זה לא. כל העניין הזה שם, השימור הזה, ואני לא מהמשוגעי רוב היהודים וזה, שם זה היה באמת, באמת אחר ומרגש מאוד. והסיפור של העיר הזאת, קודם כל, רגע, ואני אלך לקצה השני, זאת עיר שמדברים בה היום 190 שפות.
כן.
שזה גם הסיפור בעצם, אפרופו מה שאמרת על הישראלים. כמובן, המאגרים הטורקים הם כאילו משהו מאוד דומיננטי ובולט שם, שהאורמות הכי טובות שאכלתי בימי
חיי. אין ספק, דוניה לפרצוף.
זה שם, אבל זה כל כך אקלקטי, וכל כך מנסה להיות מה שזה לא היה, שזה, כאילו, מה שזה לא היה בשנת 45, שזה הסיפור של העיר הזאת, כאילו, מ-45 עד עכשיו, זה בעצם הציר זמן שלה. זה כל הזמן לנסות להתרחק מזה, לא לשכוח את זה, להתרחק מזה, לא לשכוח.
אבל אולי זה אנחנו.
לא, אני חושב שזה גם קורה שם.
כן?
אני ככה מרגיש שזה...
זה לא רק הזווית שלנו, אפילו הזווית של הגיל שלנו. תבין מה אני אומר?
לא, קודם כל, אנחנו בנקודה היהודית, ברור שזה הרבה יותר, אבל...
לא, כי קרולינה מאוד שמחה שאנחנו עושים תוכנית על ברלין.
נכון.
אבל יש לך גם כן, את מרגישה ככה אל העיר הזאת, כמו שאנחנו מרגישים? זאת אומרת שזה קודם כל הנקודת מוצא הזאת?
כן. לא, אבל אני אומר, אני דרך אגב, כשאמרתי את זה, לא נגעתי בנקודה היהודית. גם איך שהם מתייחסים להם אפילו למאגרים שמגיעים אליהם, כאילו אפילו שהם מכריחים את עצמם קצת, זה בסדר.
כן.
אבל הם כל הזמן, הדבר הזה הוא כל הזמן נמצא שם, אני מרגיש שהוא כל הזמן בעיר, והוא גם בעיניי מה שהפך אותה משנות ה-90 לאחת הערים הסוערות האלה, ברמה אומנותית יצירתית הרי, זאת אחת הערים הכי מדהימות, לא סתם עוברים, אבל עוברים שם מכל העולם, גם ברמה שהם מאפשרים להם את זה כלכלית, וגם באמת את היצירה, וזה הפך להיות איזה קור היתוך אקלקטי מדהים של יצירה ואומנות, שהיא באמת האיפסטריות העל כן, פניו כן, האמיתית. כן. אז במובן הזה היא אין לה אחבריה, היא כאילו, היא באמת יוניק, היא באמת הדבר הכי מיוחד
כאילו היא גדולה. וזה רק היא, כי כל הערים האחרות בגרמניה לא דומות לה בכלל, 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 בכלל. אתה נוסע פרנקפורט, אתה עושה זה, פתאום זה אחרת לגמרי.
לגמרי, וגם כל ההיפוך הזה שהמזרחית היא פי 10 יותר מגניבה מהמה. ולמרות שאתה כאילו מדמיין עכשיו את דיוויד בוי.
כי היא הסוהו.
ברור, כן, היא הפלורנטין, היא הברוקלין היום אולי אפילו כבר, כן.
נכון.
של הדבר. כן, אבל זה מדהים, הכל שם מתהפך, הכל שם מתערבב. אבל הכל מאוד נוכח. כאילו יש עיר אחרת לגמרי, אני לא יכול לדמיין את ברלין של שנת 45 כן. או 30 ומשהו, היא אחרת לגמרי, היא שונה לגמרי, אבל השנת 40 היא שם, היא קיימת, היא נוכחת, זה מרתק, זה מרגש בעיניי, ובגלל זה העיר הזאת היא מאוד אהובה עליי.
יאללה.
הטיול הבא, עם גורי אלפי ורענן בן בסט.
וגם צביקה פז, מדריך טיולים מזה 20 שנה. ברלינאי כבר 12 שנים. איפה בברלין, אגב?
בברלין, באזור שנקרא פרנצלאואר ברג. זה בחלק המזרחי של העיר.
אני ממש זוכר, אתה יודע, צביקה, שסיפרת לי שאתה עובר לברלין.
לפלורנטין.
מפלורנטין, הוא בא מפלורנטין. נכון פלורנטין? אני לא טועה.
פלורנטין היה היישוב האחרון שלי בתל אביב.
אוקיי.
חמש שנים אחרונות.
מה העניינים?
בסדר, זה נורא מיוחד שאנחנו נפגשים שוב בדרך הטלפון. נכון. רענן היה המדריך שלי בעצם בקורס מדריכי טיולים של החברה הגיאוגרפית לפני קצת למעלה מ-20 שנים כבר, צר לי לומר.
איזה כיף.
מה זה אומר עלינו?
איזה כיף, איזה כיף. והתקופה הזאת לפני 12 שנה, אני חושב באמת זה היה איזשהו השיא אולי של המעבר של ישראלים לברלין, לא?
היה בזה משהו, האמת היא שהסיפור שלי הוא קצת נפרד מהנושא הזה, זאת אומרת, תמיד כשאני מציג את עצמי בפני ישראלים, כשאני מדריך אותם, אני מציין שאני לא כאן בגלל המילקי.
אוקיי, כי זה היה,
בגלל הבאדי.
אתה צודק, זה היה אז במה שנקרא המהפכה החברתית, כן?
זה היה שנה אחרי, המחאה החברתית הגיעה לסיעה ב-2011, בקיץ של 2011, ויש לי תמונות של הפגנות שהשתתפתי בהן וכן הלאה, ושנה לאחר מכן עזבתי בעצם ביוני 2012.
אבל אתה מאהבה, לא?
לגמרי, לגמרי, לגמרי סיפור אחר במקרה שלי, כן.
אז איך זה מתחיל הסיפור האהבה עם ברלין?
הסיפור הבא מתחיל בברלין. קודם כל, האמת היא שבאופן די מדהים, רגע לפני שפגשתי בחורה ברלינאית באחת מהטיולים שלי באזור הפסיפיק, הוצא לי גם ללמוד את ברלין. תמיד כזה נרתעתי מיעדים אירופאים להדריך אותם, אבל ברלין נורא נורא סקרנה אותי. אז למעשה התאהבתי בברלין עוד לפני שהתאהבתי בבחורה ברלינאית, אבל זה קרה כמעט הכל ביחד פחות או יותר. וב-2012 עברתי לכאן, ומאז אני בעצם כאן, קצת הדרכתי עוד בעולם, אבל היום אני בעיקר מתמקד בהדרכה בעיר.
אז אנחנו דיברנו ככה מאוד מאוד, בצורה מאוד שטחית, ומהחוויות שלנו על ענייני העיר המחולקת הזאת, והחומה שנפלה, וזה יצר עיר מאוד מאוד ייחודית, גם בהיסטוריה שלה, וגם בחלוקה שלה עדיין עד היום.
חד משמעית, חד משמעית. בכלל ברלין, תמיד אני אומר, ברלין היא קודם כל למדריך היא חוויה מכיוון שהיא רב שכבתית מבחינת העוצמות ההיסטוריות שלה הרלוונטיות למאה השנים האחרונות, שזה דברים שאנחנו יותר מעורים בהם. כי בסך הכל ברלין בהרבה מאוד פינות שלה אתה יכול למעשה להדריך אותה או להסתובב בה, לראות את אותו מבנה, את אותה פינה, את אותו מוניומנט, ולדבר לגמרי על דברים שונים לחלוטין, ועדיין להישאר מעניין באותה מידה. כיוון שברלין, בניגוד למשל לערים קלאסיות אירופאיות, כמו רומא, כמו אתונה, שבהם יש היסטוריות עתיקות ורחובות ישנים וסמטאות, לברלין אין את זה בכלל. ברלין אין לה מה שנקרא את האלטשטאט הקלאסית, העיר העתיקה, כיוון שברלין עצמה לא הייתה עיר חשובה באירופה, עד למעשה אמצע המאה ה-18, תחילת המאה ה-19 בעצם תופסת תאוצה, ובעצם הדברים מתחילים לזוז אל תוך סוף המאה ה-19, אנשים כמו אוטו פון ביסמרק, ששמענו את השם שלו, כולם למדנו אותו בבית ספר, הקים את האימפריה הגרמנית ב-1871, ובוחר את ברלין לעיר הבירה, ובעצם משנה את המהות ואת החשיבות של העיר הזאת. אבל אז למעשה, ברלין הופכת להיות מין פורס גם של ההיסטוריה, גם של גרמניה.
שהכל איכשהו קשור בה, כן. כן.
לגמרי, זה פשוט בלתי יאמן.
זה הגדרה נהדרת, כן. פורס גם של ההיסטוריה. כן,
כן. זה אשכרה כזה, זה באמת באמת כזה, כי בתכלס, אם ניקח את... ואמר שאתה מין שעטנז כושל בצורות דרמטיות. בין 1918-1933, שברלין כבר אינה עיר בירה באותה תקופה, היטלר רוכב על הגל, הופך אותה לצערה לעיר הבירה של הרייך
השלישי. ואחרי הסכם מינכן ואחרי כל הדבר הזה, כן?
חד משמעית, חד משמעית, כל הדברים האלה מובילים בעצם את ברלין לתוך מערבולת.
אפשר להגיד שכמה פעמים ניסו לפרק את העיר הזאת, לפרק אולי את המהות שלה, כמה פעמים, וכל פעם... החזירו אותה מחדש, ואולי הפעם הסיבוב הנוכחי שלה, כן, הוא סיבוב, כן. שהוא כאילו לכאורה הוא בולט פרוף, אנחנו בעד הכל, אנחנו רוצים הכל, אנחנו בעד כולם, אנחנו הכי פלורליסטים שאתם יכולים לדמיין, אל תפרקו לנו את העיר הזאת שוב.
יש בזה משהו, מכיוון שבסך הכל גרמניה היום היא אולי, יכול להיות שאני אני לא חושב שאני מגזים, אבל היא בטח באירופה מדינה הליברלית ביותר, הפתוחה ביותר, הרב תרבותית ביותר, כן. המקבלת ביותר, וזה נובע מכיוון שגרמנים יש להם, נכון, פאטרן של הרס עצמי גם בצורה מאוד בולטת, בטח ב-70 שנים בין 1918-1989 לצורך העניין, ויש להם גם טווח של למידה, למידה עצמית, הכרה עצמית, רפלקשן, מה שנקרא, אתה יודע...
קוראים לזה חינוך. החינוך הוליד דור שייסד בעצם את ברלין ואת גרמניה מחדש.
חד משמעית, חד משמעית. והם בעצם באמת נולדו מתוך ההריסות של עצמם ולמדו מהעבר של עצמם ולכך להשתפר, למרות ששוב אם אתה נכנס לנקודה של ברלין כעיר שמפוצלת, אפרופו אולי הנושא שהכי מרתק אנשים שמגיעים לכאן זאת החומה, אז לחומה יש גם... חסרונות קלאסיים ברור, כי זאת הייתה חומה, והרעיון שלה גם נובע מתוך הרצון של מזרח גרמניה למנוע מעבר של תושבים מזרח גרמניים החוצה למערב גרמניה, ולכן מקימים את הרעיון ההזוי הזה שנקרא חומה, וזה גם בעצם מייצר משהו מאוד ייחודי שלא קיים בשום עיר אחרת, שעד היום הוא למעשה אחד מהלבבות הפועמים של העיר הזאת, שהובילו אותה לפלורליזם הזה, הובילו אותה לפתיחות הזאת, מה שנקרא, הגרמני יקרא לזה מולטי-קולטי, מולטי-קולטי, רב תרבותיות, שבכל פינה אני גם עובד כאן בתוך מוזיאונים או במקומות כאלה, ותמיד עובדים איתי אנשים מכל מקום בעולם. אין לך מה להתבייש לדבר בגרמנית קלוקלת לפעמים, או גרמנית... כיוון שהפתיחות היא פשוט, אף אחד גם להסתכל עליך בצורה מוזרה, כיוון שהם כל כך
רגילים. אבל איך החומה עדיין נוכחת? באיזה אופן?
החומה נוכחת קודם כל פיזית. דבר ראשון, הפיצול עדיין קיים. הוא לא הלך לשום מקום ברמה מסוימת, בטח בדורות היותר ותיקים, גם בצעירים שגדלו אל תוך השינוי הזה, אתה כן מרגיש איזשהו בידול, איזושהי גישה טיפה שונה בין מזרח למערב, עדיין עולה השאלה הזאת, אתה ברלינאי, מאיפה בברלין אתה מגיע?
תשמע, זה טרי, זה טרי אבל.
זה מדהים ששואלים אותך אם אתה מזרח או מערב.
זה 30 וקצת שנים, זה טרי, זה כלום.
בדיוק, בדיוק, זה קטן מאוד. וגם ברלין, ובאותה מידה גם החומה, אבל תראו, כשהחומה עמדה במלואה, היא הקיפה ב-155 קילומטרים את מערב ברלין. מה שתמיד צריך לזכור, שאנחנו חושבים על החומה, תמיד לחשוב גם על אזורי המוות, על רצועות המוות, על dead strips, שהיו נעים ברוחב שבין 300 עד כמעט קילומטר של אזורים אדירים שגולחו, פשוט גולחו מבניינים, מעסקים, מכנסיות והכל. ואז למעשה כשהעיר נפתחת מחדש, לאחר נפילת החומה ב-9 לנובמבר 1989, איחוד גרמניה השלישי לאוקטובר 1990, הכל נורא מרגש והכל, יש אזורים אדירים ריקים בלב העיר, למי שסובב בעיר, באזורי שער ברנדנבורג, באזורי אנדרטת השואה, אלא כל היו אזורים ריקים. ומתוך זה למעשה נולד דור חדש לתוך ברלין, הדור שממלא את החלל הזה שנוצר פיזית, אבל גם מבחינה רעיונית. ולכן ברלין הופכת להיות עיר בירה של אומנות, של ארכיטקטורה, של חדשנות. זה מה שהופך אותה בעצם לבירת התרבות העולמית. לא סתם בברלין יש 175 מוזיאונים.
אתה אומר את העניין הזה של המולטי-קולטורל, אבל נכון. יש בהם, מה שנקרא, אני ברלינאי, הדבר המפורסם הזה,
קנדי.
שהוא אמר את זה לא נכון, אז נכון, הוא אמר את זה, הוא עושה טעות.
הסיבה שזה עורר גיחי, גיחי צחוק הזה, כן, כן. מכיוון שברלינר, זאת, כשאתה
כן.
גר בגרמניה, בכל מדינה יש שימוש אחר ומינוח אחר למוצרים מסוימים. אז כשאתה קונה סופגניה בתוך ברלין, קוראים לה פנקוכן. פנקוכן זה מתוך כאילו בצק בתוך שמן עמוק. אוקיי? אבל כשאתה קונה את אותה סופגניה מחוץ לברלין, קוראים לזה ברלינר. אז למעשה מה שצחקו אותו, שאומר, אני סופגניה.
אני סופגניה. בסדר גמור.
זה כאילו היה, זה היה...
אבל עדיין יש גאווה ברלינאית אמיתית, היא נזהרת, היא זהירה לא להיות באתוס הגזעני, אבל 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 יש לה, יש עדיין את הדבר הזה, זה יש עדיין את הגאווה.
אבל אם אתה זוכר בשישי הקודם דיברנו, סתם דיברנו על זה שאני מאמין שיש גן של עיר, וכשכל מה שאתם מדברים בשיחה הזאת מהצד על על הזיהוי הזה שבאמת היא כל הזמן מתפרקת וחוזרת, אז אני כאילו מדמיין את זה עכשיו שהיא בעצם הולכת לקצה ליברלי מאוד, ויש מצב שמתישהו בעוד איזה כמה שנים היא תתפרק חזרה, כי הם לא יעמדו בזה.
אולי, אבל כבר הרבה זמן זה שם.
ברור, ברור, ברור.
כאילו אנגלה מרקל מאוד, היא מאוד חלק מזה.
הרבה זמן זה 30 ומשהו שנה. זה כלום. כאילו בהיסטוריה זה כלום.
נכון.
לא, אני אומר, יכול להיות שהגן הזה מתישהו יחזור, מעניין, כי היא באמת לקחה את זה לקצה. מכל עיר אחרת.
חד משמעית, וכן, יש, אני כן מרגיש פה איזשהו סדקים ראשונים של התפוררות השיא הזה שתיארתם בצורה כל כך יפה, של הגן המיוחד הזה של ברלינאים, שמרגישים לפעמים קצת, אולי זה טיפה כבר too much. דרך הדוגמה למשל, המשפחה של בת הזוג הנפלאה שלי, הם כולם מכאן, הם חלקם לא נולדו בברלין, אבל גדלו בברלין ומזרח ברלינאים, ולפעמים מרגישים קצת מאוימים מהפתיחות האינסופית הזאת של העיר הזה, נכון, הם קצת אולי פחות מאורים ופחות מתעניינים בחיים היומיומיים של העיר המטורפת הזאת, אבל עדיין הם כן מרגישים קצת too much, אפרופו מרקל שהובילה גם את גרמניה לליברליות מטורפת ולפתיחות אדירה, וכפי שהיא ציינה זאת בעצמה ואמרה, זה תפקידה של גרמניה היום לאפשר לאנשים להיכנס אליה בכל עת ובכל זמן, בטח בזמן שמצוקה, אבל היא גם הובילה לנקודה שאנחנו נמצאים בה גם היום, של קצת, לא קצת, אלא גם של שנאת זרים, של איזשהו חשש של איבוד אתוס גרמני.
תשמע, ההורים של זוגתך, אתה יודע, בסוף הם גדלו לא רק במזרח ברלין, הם גדלו תחת איזה מטריה של קומוניזם, כאילו של משהו אחר לגמרי, נו, זה אדפטציה אחרת. אסור
לשכוח שהם חיים כבר 35 שנים תחת מטריה שונה, אבל עדיין...
קשה מאוד לשנות את זה.
ממש. כמעט המשפט הזה תמיד יחזור.
וואי, זה היה מרתק.
ממש. צביקה פז, מדריך טיולים, מזה 20 שנה, ברלינאי כבר 12 שנים, תודה רבה רבה לך.
הכיף היה כולו שלי, תודה רבה.
תודה רבה.
יאללה, בכיף,
ביי ביי.
מעברון, מעברון.
איך הוא אוהב להגיד מעברון? הוא אוהב להגיד מעברון על מעברון.
כן, מעברון.
באמת, העורך שלנו, זיו המויאל, תודה רבה לך.
כן.
תביא פחממה. תביא איזושהי פחממה.
בוא נעבור עם איזה בדיוק, תעבור לנו עם איזה קורקורסון.
בן אדם. מאי זרחי, כוריאוגרפית ויוצרת עצמאית בתחום המחול, חיה בין תל אביב לברלין, ועכשיו היא שם, בברלין. מה שלומך?
בסדר גמור, מה איתכם?
טוב, איפה בברלין?
אני בקרויצברג.
קרויצברג זה אזור שיש בו הרבה ישראלים, נכון? סליחה שאני...
אתה חושב?
אני לא?
אני לא יודעת,
אני טועה?
לא נתקלת בהם הרבה, אוקיי, אבל... אוקיי.
לא, אני רציתי להגיד על זה שאתה כאילו שואל כל פעם, מאיפה את בברלין? לא, כאילו זה רמה... זאת עיר ענקית, נכון?
למה אתה...
נכון,
זה?
לא, אני שואל, לא, מעניין אותי. לא, בסדר,
איפה אבל... בוחרים, איפה בוחרים לגור? במזרח, במערב?
אבל
איפה...
ענק... אתה לא מבין איזה ענקית, היא אחת הגדולות בשטח שלה? נכון, היא ענקית.
אבל זה אזור מפורסם יחסית.
כן, אני לא הכרתי אותה.
השכונה הזאת.
כן?
כן? לא?
כן, כן, לגמרי, קרויצברג, נויקרן, זה אזורים קולים.
מה משך אותך לשם?
מה הביא אותי לכאן?
כן.
תראו, אני על הקו עם אירופה כבר מגיל 18, כלומר אני עזבתי את הארץ כבר אז כדי ללמוד בהולנד, ואיכשהו
העבודה גלגלה
אותי. כן, בענייני המחול. ובעצם בזמן הקורונה העברתי את חצי ממושבי לברלין וחציו השני בתל אביב.
כיף. כיף. זה נוח להיות על הקו הזה?
זה מעניין, זה תמיד מאתגר, שינוי הקונטקסט, ו... כן. אבל זה גם מאוד מעשיר ומלמד.
גם יש ביניהם דמיון, תל אביב וברלין.
יש משהו, כן, יש דברים.
ועדיין ברלין לוקחת את זה לקצה.
יש מצב.
לא, במיוחד בעניינים של אומנות.
לקצה, דברים אחרים.
זה גם נכון, אבל בעניינים של אומנות.
כן, נכון. לגמרי, ברליני האב יצירתי מאוד מאוד משמעותי. כן. אני חושבת שנוצרה כאן איזה תחושת אלטרנטיבה, לא רק תחושה.
אבל זה נוצר או שזה היה תמיד האב?
נראה לי שההיסטוריה כאן של נפילת החומה היא די טריה בשך הכל, בתוך שנות ה-80. כן. וכן, וזה יצר איזה סוג של ריק, שאליו הגיעו, שהיה כאן מאוד זול ומאוד, היה פתאום מרחב שאפשר היה למלא ולנסות ולהתנסות בו, והגיעו עכשיו הרבה הרבה זרים והרבה אומנים והרבה אנשים מוזרים ואוטסיידרים מכל מיני סוגים, ויכלו להתנסות. מאז כמובן מאוד השתנה, העיר נורא נורא מתייקרת ונעשית, כן, יותר פוש וכל מיני דברים, אבל שם היה איזה תמצית שבאיזשהו אופן היא עדיין קיימת. כלומר, עדיין ההליכה כאן ברחובות זה לשמוע מבטאים, אנגלית במבטאים מרובים ככל שאפשר, ולוקים של אנשים מאוד מאוד מגוונים.
והעיר, כן, עצמה, ברלין עצמה, וכמובן הממשל הגרמני, משקיעים המון בתרבות. זאת אומרת, זה ממש, זה נתח חשוב מאוד, גם באלטרנטיבית, בכל הסוגים.
זה נכון. עכשיו בדיוק אנחנו מדברים ברגע שאתמול בעצם...
אנחנו ברגע של משבר?
כן, אישרו קיצוץ תקציבי מאוד מאוד גדול.
נכנסתי.
כן,
זה אני, זה עליי.
אז זהו, זה רגע עולמי כזה מאוד מורכב ומטלטל. הם בעצם מעבירים הרבה תקציבים גם...
למלחמה, רוסיה אוקראינה.
כן, בדיוק, בדיוק. כן, כן. להתחמשות, אז זה גם מאוד מאוד משפיע על אומנויות הבמה
עצמאיות. בדיוק, בענייני תקציב זה אפשר לראות את זה כל כך הרבה, לאורך ההיסטוריה, כל כך יפה, אפשר לראות את זה גם בדברים, גם במחזות, שאפשר לראות את העניין הזה שברגע שיש מלחמה, הדבר הראשון שלוקחים זה את הרוח.
זה אומנות.
זה את הרוח, וזה הדבר הראשון שמחזירים, זאת אומרת, כי אחרי מלחמה, זה כל מה שאנשים ירצו, רק את העניין הרוחני הזה, ואת רק העניין האמנותי הזה, ואת את הטעם לחיים.
תגידי, מאי, אבל האקלקטיות הזאת גם באמת מחברת אנשים, זאת אומרת, ממקומות שונים, זאת אומרת, אפרופו בעולם של המחול או בעולמות אחרים, את מרגישה שבאמת יש איזו אקלקטיות כלל עולמית כזאת, או שהישראלים עם הישראלים והקהילות, איך זה עובד שם?
לא, אני חושבת שבאמת יש משהו מאוד בינלאומי. תראה, בתחום המחול ספציפית יש איזה משהו מיוחד שהשפה היא לא כל כך
תנאי. היא לא פקטורים, כן.
כן, היא לא פקטור.
כן, גם בלהקות הישראליות היא משהו אקלטי, נכון.
נכון, בדיוק. נכון, אז בהגדרה תחום המחול הוא תחום בינלאומי, אבל מה שמעניין כאן זה שבעצם מה שנורא קיבל מקום זה באמת גם אומנויות הבמה שהם בין מדיומים, על התפר, כאילו בין מחול לפרפורמנס לתיאטרון אקספרימנטלי, ושם לגמרי יש קהילה מאוד מאוד בינלאומית, שיש לה גם הרבה מקומות, כלומר יש גם תיאטרות כמו שנקראים סופי אנזל במיטה ותיאטרון ההאו, לא רחוק ממני בקרויצברג, שיש לו שלושה אולמות שונים, אולם יותר גדול, אולם בינוני ואולם קטן יותר, ויש גם אולמות יותר גדולים כמו פולקסבונה, פסטיבל טנטים אוגוסט למחול שהוא קורה בקיץ. יש כל מיני קונטקסטים שנוצרו במהלך השנים שמאפשרים באמת לנראות של המון סוגי אומנות הבמה, גם דברים מקומיים אבל גם הרבה דברים ממקומות אחרים בעולם.
זאת אומרת, אני מדמיין את הדברים היותר פרינג'ים, ואני טועה, או שזה דווקא, זה מאוד מיינסטרימי?
אז זו שאלה מעניינת, כי אני חושבת שאנחנו גם ברגע כזה, זה תמיד קרה במהלך ההיסטוריה, שהפרינג' הפך להיות מיינסטרים באיזשהו רגע.
ברור, זה סופה של כל מחתרת.
ברגע,
כן.
נכון, לגמרי, ואנחנו ברגע נורא מעניין שרואים בו מישהי כמו פלורנטינה הולצינגר, שהיא השם החם נגיד עכשיו בתיאטרון, פרפורמנס, מחול, כוריאוגרפיה רדיקלית ביותר.
היא הכוריאוגרפית?
היא הכוריאוגרפית.
היא גם מופיעה בעצמה?
היא גם מופיעה בעצמה, בשנות ה-40 שלה, בדיוק אתמול נדמה לי יצא מגזין מונופול הגרמני, שהגדיר את 100 האנשים החשובים בתחום האומנות בגרמניה, והיא מספר אחד, רק בשביל אינפורמציה, מספר 3 זה יעל ברטנה, זה מעניין שהיא גם חיה בברלין כבר הרבה שנים. אז פלורנטינה למשל היא בחורה בת 40 שלפני כ-20 שנה התחילה לעשות דברים סופר פרינג'יים. היא אוסטרית שלמדה באמסטרדם ועכשיו היא נחגגת כאן, היא עושה הופעות מאוד מאוד גדולות.
אז אולי אמרתי מקודם שסופה של כל מחתרת להיות מיינסטרים, אבל זה התכוונתי ש כשהדבר המחתרתי מצליח, שהפרינג' מצליח, הוא הופך להיות מיינסטרים. Mm-hmm. זאת אומרת, זה גם המחיר שאתה משלם, אבל זה אומר שיותר ויותר קהלים נחשפים לזה, זה אומר שהפרינג' הולך עוד יותר הצידה, עוד יותר הצידה, עוד יותר נמנע מלהיות חלק מהעדר, mm-hmm. ובטח זה מוליד גם כן דברים מעניינים מאוד. נכון. במקום כל כך פלורליסטי, שיש בו כל כך הרבה תרבויות, זה בטוח היתוך מעניין מאוד.
נכון. אני חושבת שהדבר שמאוד נוכח בעולם האמנות באופן כללי בשנים האחרונות זה כל פוליטיקת הזהויות, כן. והעיסוק בקוויריות ובאחר, ואפשר להגיד שלמרות כל זה ואולי בגלל כל זה, לא יודעת להגיד, אולי כן. גם הפופוליזם דווקא עולה בטירוף בכל העולם המערבי.
גם באומנות?
אבל אני חושבת שבאיזשהו אופן זה יתהפך על עצמו, והאולטרה פרוגרסיביות הזו הפכה כן. להיות גם איזה סוג של פשיזם, שאנחנו חושבת מרגישים את זה.
אנחנו הישראלים, את אומרת, כן, 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 בוודאי.
אבל אז להגיד כאילו שבאמת הפרינג' כאן בשנים האחרונות אני חושבת הוא מתאפיין גם בהרבה עיסוק במגדר, בטרשיות, באיזה חספוס שהוא גם נורא מאפיין את העיר הזאת. יש משהו בה שזה הקטע שלה גם, וזה גם בא לידי ביטוי מאוד באומנויות הבמה כאן.
מאי, עכשיו אני מחזיר את זה שנייה לעניין הטיולי או התיירותי.
בבקשה.
עכשיו כשאדם כן. מגיע פעם ראשונה לברלין ורוצה קצת mm-hmm. להיות באזורי אוף דה ביטן, אבל קצת כן. לא במוזיאונים הגדולים וזה. איזה אזורים כן. של גלריות, של שכונות, של דברים כאלה שבערב, יצירה, מה המקום בעצם עכשיו בברלין או המקומות שאת חושבת שכדאי למקד אותם?
אז אני חושבת שאם אוהבים וסקרנים לראות הופעות, אז את שווה גם לבדוק מה קורה בתיאטרון ההאו, שהוא בקרויצברג. אם זה בקיץ, באוגוסט, יש את פסטיבל טאנצים אוגוסט, שגם מגיעות אליו המון להקות מחול וגם מקומיות. זה תמיד מעניין. לאוהבי התיאטרון העכשווי, יש את תיאטרון הגורקי, שגם קוראים בו המון דברים מעניינים, והפולקסגונה, שהוא במיטה, שגם יש שם גם תיאטרון עכשווי, ואני אומרת, זה נגיד תיאטרון שיש בו, נראה לי 1,500 או 2,000 מקומות, כלומר הוא כן מראה דברים עכשוויים, אבל בוא נגיד שכן פונים לקהל רחב, אז מין לא צריך להיבהל מדי. מצד שני, זה גם נראה לי מצריך איזה סקרנות ופתיחות ללכת לראות
אותו. סקרנות ופתיחות, זה אנחנו והמאזינים שלנו, ומאי, איפה אפשר לראות אותך, אם אנחנו כבר באיזה שיווק אישי?
יפה. כן? יפה. אז אני גם מלמדת הרבה, ובארץ האמת יש לי הופעות קרובות בחלל קטן ומגניב בקריית המלאכה, של אנסבל תוצרת בית, ויש לי הופעות בשני בינואר, וגם ב-12 בינואר של עבודה בשם קריסטין.
תענוג, איזה כיף, נבוא, מאי זרחי, כוריאוגרפית ויוצרת עצמאית בתחום המחול, תודה רבה רבה לך.
תודה.
תודה רבה לכם, להתראות.
בקיצור,
כן, בסדר. תמיד מגיע השלב הזה שאנחנו צריכים איכשהו להדק.
לא, אז לפני, בקיצור, פתאום היא העלתה לי את זה בראש, שבפעם הראשונה שהייתי בברלין, אני בעוונותיי חובב אופרות.
באמת?
ממש.
איזה חמוד, כל פעם אני מגלה עליך משהו אחר.
ואני הולך לבד, ליסה ממש לא שם.
ברור. אתה הולך לבד ואתה בוכה.
כן.
איזה חמוד.
אבל הלכתי
בברלין. מה האופרה האהובה?
לא, אז עאידה.
עאידה?
כן. אבל הלכתי בברלין לאופרה בפעם הראשונה, ובפעם הראשונה גם יצאתי באמצע.
לא!
בגרמנית זה היה.
לא, זה היה too much.
זה היה בשבילי, ואני באמת פתוח מאוד.
אבל זה היה too much.
היה מין פרינג'י כזה.
הרגשתי שצועקים עליך.
הרגשתי שאני עוד שנייה במקלחות.
איך בסוף הגענו לזה? אוקיי, מתי הכי...
אין מה לעשות, זה לא יעשה אותם.
מתי הכי טוב להגיע לברלין?
די דומה כמו כל עיר אירופאית.
לא ב-1939, די עם הבדיחות! די! תגיד כבר, מתי?
קודם כל ב-89, אם כבר.
כן, אם כבר.
איזה דבר להיות שם ברגע הזה.
ממש, ממש. עדיין מוכרים ממורביליה כאלה?
נראה לי שכן, כן, כן.
הייתי רוצה שיהיה לי.
נכון, האמת שנכון.
הייתי משלם על זה.
בצדק.
זה חתך חומה.
כן, נכון.
בטח יעבדו עליי, כמובן.
לגמרי.
זה סתם יהיה.
אבל, אבל, אבל יש מצב, עוד פעם, החורף שם הוא קשוח.
קשוח
הוא
מאוד.
הוא קשוח, ינואר פברואר שם הוא מאוד קשוח, זה עיר מאוד קרה.
כן.
אבל עוד פעם, תמיד, בכלל, עונות המעבר, מי שיכול, הם העונות הכי טובות, גם מבחינה תיירותית, יחסית רגוע, מאפריל עד יוני, מאוקטובר עד נובמבר, שווקי חג מולד וזה, קיץ בברלין זה גם אחלה. העיר הזאת כאילו מאוד, יש בה מלא פסטיבלים ומאוד מאוד תוססת. ממש ככה בגדול.
מנת רחוב, לא דיברנו בכלל, אולי קצת דיברנו על השוארמות, על הדונר הטורקי שהשתלט שם.
זהו, אז אני בברלין, יש לי...
אני אכלתי דונר טבעוני.
די,
לא התכוונתי.
זה אוקסימורון.
לא התכוונתי, אני אומר לך. אני לא ידעתי, רק בדיעבד הבנתי.
אמרו לי, לקחו...
כי המקום היה כל כך יפסם, אמרתי, חשדתי. אמרתי, לא יכול להיות. לא יכול להיות, משהו פה לא הגיוני. ואת טעים מאוד, את טעים מאוד.
נכון, זה טעים בסוף, אבל לא, דווקא פה בברלין יש תמיד את ההתלבטות, בוא, קודם כל, אני אוהב את האוכל האוסטרי גרמני.
כן?
נגיד, כן, אוהב, כי אין לנו, אני לא אוכל את זה הרבה. שניצל וינאי, נקניקיות וזה, כן. זה טעים, זה טעים.
קצת כבד, כן.
נכון, אבל לפעמים בחורף וזה, בעל חל כזה. אז קודם כל יש כאלה שווקי אוכל, קצת כמו בתוכנית הקודמת שדיברנו על פריז, השווקי אוכל בברלין הם מאוד מאוד טובים ומאוד מרשימים. יש כאלה ממש היסטורית, בני כמעט 150-160 שנה.
אני אומר, תלכו ותהיו גם יסודיים בעניין הזה של, של בירה,
בירה
ופשוט תעבור, כל יום תעשו בירה אחרת.
יש בברלין, רק בברלין, מעל 200 מבשלות בדיוק, בירה, בדיוק. ממש ככה.
כל יום לגמרי, בירה אחרת, לגמרי. תדגמו, זה מדהים. חוויה מיוחדת?
זה דווקא בעולם האומנות, זה צריך לעשות קצת ריצ'רץ' לפני של באמת או לקחת ציור אומנות כזה, או באמת לראות אם יש תערוכה מאוד מדויקת מיוחדת, אבל היא באמת מציעה, זה אחד היתרונות הגדולים.
אל תתביישו לקחת את הסיורים האלה, זה פגז, זה מעולה, ויש מדריכים מעולים.
נכון, אבל מה שרציתי להגיד על אומנות, שבאמת בברלין אתה באמת הרבה פעמים יכול למצוא דברים שלא תמצא אותם באף אחת מהערים הגדולות, אז גם ברמת הארוחות, גם אומנים שמציגים, אז זה משהו שבטוח הייתי מחפש ובודק.
ועל מה אפשר לוותר? בברלין?
בברלין? על כל המגדל הזה, כאילו ההוא של הטלוויזיה, אלכסנדר פלא, אפילו זוכר את השם, כל הדברים של לטפס למעלה, זה פחות בעיניי.
בדרך כלל אנחנו אומרים, תעזבו את הדברים של לטפס למעלה.
לגמרי.
זה בדרך כלל הדבר שלנו.
כן, אני בכלל, אני בעד השוטטות הזאת, זה הדבר של העיר בעיניי, זה מה שמציעה.
ממש כיף. זיו המויאל הוא העורך והמפיק שלנו, על הסאונד, את קרולינה אבייב כפרה עליה, ועל הדיגיטל, טל אלפקס, ותודה רבה לכם, ואנחנו נתראה שבוע הבא.
יאללה, ממש נתראה.
יאללה, ביי.